רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף הברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף הברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף הברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
משפצים את המשרד, עוברים למשרד חדש, אורגד מגידו בעם. ריהוט למשרדים יד שנייה באיכות גבוהה ובמחירים שפויים. אורגד מגידו בעם, ריהוט זה כבר בידיים שלנו. חפשו בווייז, אורגד מגידו בעם, אזור תעשייה כפר קסם.
אם תביטו לימינכם, תוכלו לראות את היצירה המופתית של הצייר טוש פיינטר, שמושך את המכחול לאט לאט לצליחי.
יצאתם כמה. לסיור במוזיאון, אבל חסר לכם קצת מלח פלפל. מוזיאון חדש בחדרה, מוזיאון המלח פלפל. בואו לראות אוסף מדהים של למעלה מ-20,000 זוגות מכל העולם, מכל החומרים ומכל הזמנים. חוויה לכל המשפחה שלא תשכח. לפרטים 050-684-9989. מוזיאון המלח פלפל בחדרה. חפשו אותנו בווייז.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
גם לפרקטים וקרמיקה דרוש אומן. יבוא ושיווק קרמיקה, כלים סניטריים, ארונות אמבטיה, פרקטים, דלתות פנים וחוץ, מקלחונים, בריקים, עריכים מצוירים, עריכי חוץ ועוד. 35 שנות ניסיון. בואו לאולם התצוגה הראשי ברחוב צאלון 21 במודיעין, 08-9710-555, או חפשו אותנו בווייז. אומן הפרקטים והקרמיקה. Holy Bagel.
Holy Bagel. הולי בייגל מתמחים בשירותי קייטרינג חלבי כשר למהדרין לכל אירוע ובכל רחבי הארץ, אירועים פרטיים ואירועי חברה. תפריט עשיר ומגוון הכולל מבחר מגשי ירקות וסלטים, מבחר גבינות, דגים מושנים, פשטידות, פסטות, קינוחים ועוד. מתמחים בעמדות הגשה לאירועי חברה. טלפון להזמנות 1-750-1110. הולי בייגל,
הולי בייגל,
1-750-1110.
של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים דרור, צהריים טובים חן ספקטור, עורך הדין שלה, שלנו בתוכנית זאת, ודרור בוקצ'ין כאן, אופר לוין ברדיו סול, פרלמנט הנדלן. תודה רבה לאורי שטיינמיץ על שעתיים מרתקות של התוכנית המסע אל עצמך. הוא יחזור לנו בשבוע הבא ביום שלישי בשעה 12. מעניין עם חן, ברוך הבא.
תודה לאירוח אופר ודרור, שמח להיות פה.
בשמחה. אז ככה, היום אין לנו את הפינה הקבועה של ריקו, מסיבות אחרות, אני לא נספר איפה.
סיבות טובות.
סיבות נהדרות, אבל אני חייב דרור ככה לפרגן לריקו ולניר שחר ולדניאל הרכסף, וגם לציפי, שכחתי את השם משפחה שלה.
תכף אני אגיד.
נזכר עוד בעת.
נזכר.
על אירוע של הארגון הארצי להתחדשות עירונית, גילוי נאות, גם אני חלק מהחברה הזו, מהחברה האלה, על אירוע שאתמול נערך באוניברסיטת בר אילן, אירוע אני חושב בין הגדול הרציני האחרון אחרי השמועות וההמלצות של כל מה שקשור לתמ"א 38.
כנראה גם האחרון.
אני לא יודע אם האחרון.
אני לא חושב שזה האחרון. אני חושב שאנחנו פה נכנסים לעידן חדש, שצריך לעשות קצת כיוונונים במה שעד היום היינו נוהגים לעשות בתמ"א 38. גם היזמים צריכים לחשוב אחרת, גם עורכי הדין, ולצערי הרב, לדעתי לפחות, מי שיפגע בסופו של דבר מכל התכנון הזה זה דיירים.
אבל דיירים תמיד נפגעים, והאזרח הפשוט תמיד נפגע בסוף. אז זה לא משנה מי.
לא, הוא התכוון הרבה יותר.
לא, אבל אני אגיד לך, יותר, אני אגיד כן. לך מה.
תרתי משמע נפגעים, דרך אגב.
כן. כן, תראה, אני אגיד לך מה באמת ה...
רגע.
כן, אנחנו קופצים לפני שדיברנו.
זרקתי כבר איזה גפרור, ישר פה כולם קפצו.
כולם חמים על זה היום, כן.
נכון, אז רגע, חן.
אני בינתיים מתייג אותך.
בדיוק, אז בוא רגע, לפני שמתחילים, תספר כמה מילים על עצמך, מי אתה?
כן, בשמחה.
מה אתה?
אז עורך דין חן ספקטור, 12 שנים עורך דין, מתעסק בתחום המקרקעין, רכש, מכר, ממגרש, דירה ועד תמ"א 38, שזה הנושא שבטח נדבר עליו היום, כי זה הכדור הלוהט היום בכל תחום הנדלן, גם נוטריון, ממוקם בנתניה, אבל עובד בכל הארץ, מבר שבע ועד אפולה, זה המקום הכי צפוני שהגעתי אליו, או צפת, אני כבר לא זוכר.
הצפת,
כן. ולמעשה אני מייצג גם מספר יזמים קטנים בתחום תמ"א 38, תמ"א 38-1, חיזוק, וגם כמה פרויקטים שהצגתי דיירים בקונסטלציה כזאת או אחרת, לפעמים מטעם חלק מהדיירים ולפעמים את כל הדיירים. זהו פחות או יותר.
למה הגעת להתמחות דווקא בתחום הנדלן?
תראה, אני התחלתי דרכי במשרדים מסחריים, משרדי בוטיק, שתמיד נדלן היה נדבך עיקרי בהם. ולמעשה כשיצאתי מה שנקרא לעצמאות לפני כ-8 שנים, 9 שנים, זה התחום שהכי קסם לי. אותם שנים גם עברתי למרכז, תחום הנדלן היה בפריחה לא קטנה. אנחנו מדברים על השנים שהמחירים עלו ועלו, העסקאות נהיו מורכבות, פתאום צץ לנו נושא של תמה, פתאום קבוצות רכישה. העניין המשפטי היה מאוד מאוד עניין אותי. וכמו כל דבר, זה התחיל מאיזו עסקה קטנה של חברים, ולאט לאט זה התגלגל להתמחות בתחום. ואני שמח להגיד שאחרי כל השנים האלה יש לא מעט עסקאות שביצענו, מסירות שביצעתי, אם זה לתושבי הארץ, אם זה תושבי חול, שאנחנו עושים באופן תדיר במשרד.
אני חייב להגיד שעולם הנדלן בכלל, כל מי שמסתכל עליו מהצד, אומר אוקיי, קונים, מוכרים, עושים רישום בטאבו. אבל הוא כל כך מורכב, וכל יום לומדים עוד ועוד דברים. השבוע יצא לי שום עסקה מורכבת, והגעתי לאותה בחורה בבנק המשכנתות, שיש לה ניסיון של 15 שנה. אמרת לי, אופר כזה נסח טאבו בחיים, לא ראיתי. עדיין לא יצא לי לראות כזה. דרך אגב, שני בנקים אמרו לי אותו דבר, היא הסכימה לטפל בזה, הבנק השני אמר, עזוב, לא רוצים לטפל בזה בכלל.
מושה, חברה גוש חלקה, שלא...
לא גוש חלקה, חברה ביישוב שלך, שהקרקע רשומה על חברה שלא קיימת בארץ, שקיימת בחול.
או, יפה.
במדינת סמי עולם שלישי.
צורכי מיסוי כנראה.
שרכשו אותה לפני 20 שנה פה. הבעלים יש, הוא פה בארץ, אבל איפוי כוח כזה ואיפוי כוח כזה, וכולה, אתה יודע, הבנק בא בסופו של דבר מסתכל, הוא אומר, כולה 600 אלף שקל, מה אני צריך עכשיו לשבור את הראש? דבר איתי על הלוואה של 2 מיליון שקל, אני אתאמץ, יפעיל את המחלקה המשפטית שלי. כולה 600 אלף שקל, איזה...
לא, אני התעסקתי עם איזו עסקה שהדירה רשומה בחברה באנגווילה או משהו כזה, פעם ראשון שמעתי בכלל שיש כזאת מדינה.
בארץ עיר, זה עזר לך בארץ עיר.
ארץ עיר, כן, זה ממש זה. ואתה מגיע לכל מיני תכנוני מס כאלה ואחרים, שאתה יודע, עם השנים, היום קצת קשה לנו יותר, יש כל מיני אמנות בעולם ושל ה-OECD, שמגבילים מעבר של כספים וכדומה, קצת העולם הזה הצטמצם. אבל עד לפני 10 שנים, הדברים האלה כנראה פרחו, במיוחד למי שהיה רצה לעשות כל מיני השקעות נדלן כאלה ואחרות, תחת מסווה.
רק נרחיב ונגיד שאנחנו מדברים, אנחנו בדרך כלל בתוכנית הזאת מדברים בעיקר על דירות למגורים. לא דיברנו לא על מסחר, לא דיברנו נכון. לא על חקלאות,
כן.
לא על אדמות בחלק המזרחי של הקו הירוק.
נכון.
והעולם הזה הוא הרבה הרבה הרבה
יותר מוכר. וואו, הוא פשוט עולם, אני חושב עולם מאוד מעניין.
תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני הופתעתי לאחרונה, יש איזו תופעה שממש אנחנו, אני פשוט בהלם ממנה, שאנשים אומרים לא צריך עורך דין בעסקת נדלן, שזה כמעט בדיחה. בדרך כלל דירה, גם כל בן אדם שקונה דירה, בדרך כלל זה הנכס הכי יקר, א', אני מאחל לכולם שיהיה יותר מאחת, אבל רובנו יש לנו דירה אחת, וזה כנראה העסקה היקרה ביותר שאתה עושה בחיים שלך, זה אחריות שאיפה אתה, יהיה לך קורת גג, ואז יש כל מיני כאלה אמרות, אני רק צריך פה איזה חתימה, לאיזה הצהרה למיסוי מקרקעין, או רק תאשר לי משהו כזה, התקשר אליי קולגה לפני כמה ימים וסיפר לי את זה, אני פשוט הייתי מזועזע, הוא כמובן סירב לחתום. החשיבות של עורך דין בעסקאות נדלן היא עצומה. לצערי הרב, לא כל עסקה היא רק רישום בטאבו, כמו שאמרת. יש הרבה הרבה נדבכים, אם זה המשכנתא, ואם זה הערת הזרה, ואם זה העברת הנכס אחרי כן.
דרך אגב, אני עכשיו סיימתי שיחה לפני שעה וחצי עם בחור שרוכש מחיר למשתכן, ואומר, מה אני צריך עורך דין? זה חוזה סטנדרטי. אמרתי לו, אתה יודע מה, גם אם זה חוזה סטנדרטי, אתה הולך לשים את היד שלך עד 35 עמודים, תן למישהו שיקרא ויגיד לך שהכל בסדר.
כן, הוא לא צריך לנהל לו את כל העסקה, לפחות שתדע מה אתה מקבל.
כשמישהו ש...
אגב, אם הוא יחפור לעומק, הוא יגלה שיש עורך דין באותו פרויקט, שכבר עשה מספר רב של עסקאות מטעם הדיירים מול היזם, והוא כבר יודע איפה המוקשים, ועל מה אפשר...
כן, אבל הוא בא וטוען, זה מחיר למשתכן, אני לא יכול לשנות את החוזה ואת הדברים.
זו אמירה לא נכונה.
במחיר למשתכן אתה לא יכול לשנות את התמהיל, את המפרט לדעתי, לא את החוזה.
לא, בדיוק. תראה, מחיר למשתכן, רוב הפעמים באמת החוזה הוא סגור, ועדיין, אני אומר לעצמי, אתה קונה חתול בסק, אתה לא יודע מה אתה מקבל, אתה לא יודע מה התנאים, ואנשים לא אוהבים לקרוא את האותיות הקטנות, וסליחה, תפקידו של עורך דין זה לקרוא את האותיות הקטנות, שם אנחנו חיים.
לדעתי ישבה פה עורך הדין נתניאתית בכיסא שלו, תחנה אחרת
שסיפה. הוא מכיר אותה דרך אגב.
כן, אני יודע מי זאת.
לא נתניאתית, אל תגיד נתניאתית, קרן היא לא נתניאתית.
לא דיברתי על קרן.
אז על מי?
אז אולי אני גם לא...
צהרי, אפרת.
אפרת,
כן. בסדר,
נתניאתי.
אתה רואה, עד כבר שאמרתי משהו נכון, אופר כבר... אז בסדר.
למרות שמכפר יונה.
ואני מכיר עוד הרבה חבר'ה שמאגדים את הדיירים שזכו במחיר למשתכן, ואומרים להם, תנו לי לנהל לכם את הקטע המשפטי, נקרא לזה, או את החוזים מול היזם, ותראו שנצליח. ועובדה שזה מצליח.
טוב.
ואני מחזק עוד יותר את דבריו של ספקטור שאומר, אין דבר כזה לגשת לעסקת נדלן בלי עורך דין. אני אגיד גם בלי שמאי, בלי יועץ משכנתאות ובלי עורך דין טוב כמובן. ומתווך שזה בכלל
שזה דבר. כן, שזה, אתה יודע, זה הולך...
אתה יודע מה מצחיק? אני מייצג מעט תושבי חוץ.
זה אחד הבידולים שלך, כמה שפות אתה מדבר?
אני מדבר 4 שפות, מן הסתם עברית, אנגלית, ברמה מאוד גבוהה, גרמנית ורומנית. רומנית מהבית, וגרמנית התפתחה, אבא שלי חי במינכן, אשתי אוסטרית, יצא המקרה.
יצא המקרה.
יצא המקרה.
אני אשמור על ההומור שלי לרגע זה.
כן, אז באמת יש לא מעט תושבי חוץ שאני מייצג אותם, ותשמע, בחול לא יעלה על הדעת שאתה ניגש לעסקה בלי שיש לך עורך דין צמוד. העסקה היא תמיד היא מתווך. אני אגיד לך יותר מזה, שמה הבנקים גם מתייחסים לעלויות הנלוות האלה כחלק מהמחיר של הדירה.
כן.
ככה שאתה לוקח משכנתה, כמובן יש אחוזים כאלה ואחוזים אחרים, כל מדינה זה משתנה.
אבל העסקה היא 100 ומשהו אחוז.
היא 100 ומשהו אחוז, כי כמובן שאתה חייב את ה... שמה לפעמים זה נוטריון, הרבה פעמים זה נהוג יותר נוטריון באותה מדינות, שהוא מבצע את העסקה, ומתווך, ולכן אתה יכול לקחת משכנתה אפילו 105, 110 אחוז, כשהעלויות האלה נכללות בעצם בעלות של הדירה, וכשאתה אומר כאילו לעשות עסקה ככה, בלי שמאי, בלי יועץ משכנתאות, בלי מתווך, בטח בלי עורך דין, הם פשוט מזועזעים, הם אומרים, אין חיה כזאת, כאילו, איך המדינה מתנהלת בצורה הזאת, וצערי הרב יש הרבה כל מיני פרצות במדינתנו.
אנחנו חיים את זה, אנחנו חיים את זה, וזה בהמון... לא יודע, אתה לא הולך למוסך, כי אתה עדיין תלך למוסך להחליף פלאגים, למרות שנראה לי שאתה יכול להסתכל בסרט ביוטיוב איך להחליף פלאגים.
כן.
וזה יותר זול. דרור, חבר אותנו למה שקרה עם התמ"א 38, ואז נתחבר להמשך התוכנית.
בקצרה, מינהל התכנון שבעצם יצר את התמ"א לפני לדעתי 15 שנה, או פחות מ-15 שנה, כי בעצם עוד חצי שנה היא מגיעה לסוף השנה ה-15 שלה, בעצם קבע בהחלטה מאוד אמיצה, שהתאמה לא השיגה ולא תשיג את מטרתה, והוא לא מוצא טעם להמשיך.
את התאמה 38.
תאמה 38, נסביר. תאמה 38 זה תוכנית מתאר ארצית לטיפול או בהכנת העורף למפני רעידות אדמה. הבעיה שנוצרה במדינת ישראל שכל הדירות שנבנו לפני 1980 הם לחלוטין לא יכולות לעמוד בתקן של שקיים במדינת ישראל לרעידות אדמה. נגיד שבמדינת ישראל או לא במדינה, באזור שקיימת היום מדינת ישראל, לאורך ההיסטוריה, כל 100 שנה הייתה רעידת אדמה גדולה. כולנו מכירים את ההיסטוריה של מה קרה בטבריה, ומה קרה בצפת, ומה קורה לאורך כל השבר הסורי אפריקאי. חלק מהעתיקות של בית שען, זה כי הכל נחרב שם. ובעצם אפשר להגיד שמי שדחף את מנהל התכנון להגיע להחלטה הזאת זה ראשי הערים, כי בעצם מה אמרו ראשי הערים בגדול, אני מדבר עכשיו בהכללה, אמרו אנחנו, התמ"א לא משיגה את מטרתה, אנחנו יוצרים בעצם עיר הרבה יותר, עיר פחות טובה לתושבים, כי אנחנו בעצם אין לנו תשתיות לתמוך באוכלוסייה שעוברת לגור בעיר, ואז אנחנו לא, אין לנו עניין להגדיל את הסיפור הזה, ואפשר לעשות את זה אחרת. אפשר לעשות את זה בצורה, אבל אני חושב שמי שמוביל את הזה רן קוני כבר כמה שנים, ומי שעושה השנה האחרונה הרבה רע זה קרמל שמה הכהן מרמת גן, שאומר, תקשיבו, כשאנחנו פותרים את כולם מהיטל השבחה, ואנחנו מוסיפים עוד, נגיד, 10,000 בתי אב לעיר, אנחנו מגדילים את הגירעון של העיר בצורה מטורפת, כי הרי אנחנו יודעים שהארנונה של בית משפחה לא מכסה את העלויות שלו, ובעצם אנחנו לא יודעים לתת לאנשים בתי ספר, ולא גני ילדים, ולא שטחים ירוקים, ולא מתנס, ולא ספרייה, ולא לדבר על התשתיות האחרות. ולכן צריך לבוא איזשהו פתרון אחר, לא של בית ספורדי שקם פה וקם פה וקם פה בלי תכנון, אלא צריך כן לעשות פינוי-בינוי, וכן לגלח את הבתים הישנים, אבל לעשות את זה בצורה מאוד מרוכזת. בשפה של רן קוניק הוא אומר, תגייסו 4 דונם קרקע, כמה דירות שיש שם.
מתחמים.
בוא נעשה קיבוץ.
של פינוי-בינוי, לא פינוי, מתחם של 4 דונם. תוך 4 דונם אפשר יהיה להקים 2 מגדלים גדולים, שאגב, ככל שהמגדל יהיה גבוה יותר לדיירים, זה יהיה זול יותר רמת התחזוקה. והוא אומר, כך אני יודע להפקיע לצרכי ציבור, 0.5 דונם, דונם, לכל הדברים שיש. נוסיף לזה את המושג של עירוב שימושים, שתחת אותו בניין יהיה לנו גם, בקומת הקרקע יהיה גם שופרסל קטן, או איזה בנק, או... וכמובן השטחים החומים, והקופות חולים וכדומה. וזה כיוון שאליהם הם הולכים.
אבל זה רעיון, נשמע בגדול.
נכון, זה רעיון גדול. רגע, אני תפנה שנותן לכם לדבר.
כן, אני... יש לי בטן חמה.
אני מחמם אותו, אני מחמם אותו. כן, האור האדום זה לחמם אותו.
אמא שלה הייתה צריכה למצוא לו עבודה אחרת.
העניין הוא שאנחנו, הצד הזה של השולחן, מכיר היטב שלאגד 8 דיירים לתמה, זה מאוד לא פשוט. ולאגד 80 או 100 דיירים, הרי מעל 24 זה כבר לא תאמה, זה כבר פינוי בינוי. זה מאוד מאוד לא פשוט. המשמעות הראשונה זה שכל החבר'ה הקטנים יצאו מהשוק.
כי אתה צריך גם יזם עם המון כיסים עמוקים.
זה מונופולים. אני חייב להגיב באמת, כי זה משהו שבוער בי, אנחנו מדברים על זה. אני יכול גם להגיד על עצמי, אני לא מייצג חברות ענק, אני לא מייצג את הגדולים בשוק, אני חי בתחום של הקטנים והבינוניים, וזאת מכת מוות, מכת מוות לאותם אנשים שהשקיעו לא מעט כסף. עכשיו, בשנים האחרונות, אנחנו צריכים לזכור שאני תמיד אוהב להגיד, איפה ששני, זה אמרה ידועה, 2 יהודים, 3 דעות.
רק 3.
כן, רק 3. אז אני אומר, תנסה היום להוציא תמה בבניין רגיל, תמיד יש לך סרבנים, מתנגדים, ועדות תכנון, ועדות, מהנדס העיר, ראש העיר, היתרים, הפרוצדורה היא כל כך כל כך מורכבת. אנחנו יודעים שהיום, עד שהפרויקט יצא לפועל, לא מדובר לא על 0.5 שנה ולא על שנה, שזה מה שבמקור חשבו, נתנו לזה תקופות קצרות, אמרו 0.5 שנה, הנה, יהיה יותר, יהיה אפשר להתחיל לעשות. היום אנחנו יודעים שהתהליכים האלה ארוכים מאוד. זה גם לוקח 3, 4 ו-5 שנים. כמובן שאם יש סרבנים והליכה לבתי משפט, זה לוקח את הזמן שבתי משפט לוקח להם, או המפקחת על הבתים המשותפים שהרבה פעמים דנה בתיקים האלה. ואנחנו רואים שהדברים מתעכבים. אז עכשיו באים ראשי הערים ואומרים, ואני אומר בצדק, אין לי תשתיות, אין לי מוסדות ציבור, אין לי דברים, בוא נעצור את הכל. בוא נעשה תוכניות אב, בוא נעשה. הם רק שוכחים דבר אחד נורא פשוט, או כמה דברים, אני אגיד ככה. קודם כל, אתם יודעים כמה זמן לוקח לעשות תוכנית פינוי-בינוי? לפחות 10 עד 15 שנים. 10-15 שנים.
כמה פרויקטים של פינוי-בינוי?
אני אומר לך בממוצע...
אני מסכים איתך שעד היום זה היה המהלך. שאחרי 10 או 12 שנה גם לא ידעת אם...
היום יש, התחילו להיות פינוי-בינוי, היום יותר ויותר עסקאות שהתחילו לבשל אותם לפני 10 שנים, במקרה הטוב.
במקרה הטוב, אז אני אומר, קודם כל אתם רוצים, או תוכנית אב כזאת לעיר, אני שמעתי את קמל שם באחד הכנסים, אומר אני רוצה לעשות תוכנית אב, תוכנית אב כזאת לוקחת 6-7 שנים רק להכין אותה, אני לא מדבר כבר על האישורים, התנגדויות, כל הפרוצדורה, וזה מעכב. עכשיו בוא, רבותיי, תהיה רעידת אדמה. אני לא מכיר, יש לנו הרבה מזל, לכאורה אנחנו עכשיו בזמן פציעות, כי לכאורה רעידת אדמה כבר הייתה אמורה להתקיים. אני רק רוצה להזכיר לכם, עכשיו היה לנו בלוס אנג'לס, רעידת אדמה קטנה, שם אין הרבה בנייה לגובה, ותראו מה קרה. אם תהיה רעידת כזאת...
והם דרך אגב בונים בצורה נכונה.
אני לא יודע אם נכונה, כל המבנים הקטנים.
אנחנו מאז 1991.
אבל הם מאז הם בונים את הכל.
אבל אני אגיד בצורה הכי פשוטה, מה אתה עושה היום עם הדיירים האלה? עכשיו, בוא נדבר, אתה יודע מה...
עירו עלי, מה?
לא, אני אגיד יותר מזה, אתה יודע מה? אתה רוצה מהיום והלאה לשנות את המדיניות שלך? אני מקבל את זה. מהיום והלאה שינית המדיניות. מה עם כל אותם מאות דיירים, עורכי דין, יזמים, אדריכלים, שמאים, מפקחים, שהשקיעו המון המון כסף וזמן, להוציא פרויקטים לפועל, כדי באמת לשפר את איכות הדיור של אותם דיירים, וגם זה לא בושה, יזמים מרוויחים מזה כסף, עורכי הדין מרוויחים, יש בעניין הזה כסף, מי שלא הבין מה זה תמ"א 38, כל המטרה הייתה להעביר בעצם את העניין שזה יהיה כלכלי, כדי שיזמים יעשו את זה. הרי זה מה שהמדינה אמרה, המדינה אמרה, אני לא יכולה לעשות את זה, ניתן לשוק הפרטי לעשות את זה, איך נותנים לשוק הפרטי לעשות משהו? רק עם רווח כלכלי.
גם דרך אגב, צריך לזכור שעל כל יזם אחד שמרוויח נחמד וטוב מטעמה, יש כנראה שום שלושה שבדרך נפלו ופשטו את הרגל.
לא רק שנפלו, פשטו את הרגל, אני מכיר גם כאלה שהכניסו גם חברות גדולות, אני לא אנקוב בשמות, שאני יודע שפתאום נפל דבר, היו צריכים להכניס יד לכיס, והפרויקט לא היה כלכלי, אבל הם התחייבו בחוזה, הדיירים קיבלו בסופו של דבר את הבניין החדש, או את הדירות המחודשות, המחוזקות, זה בא לטובת העיר, גם חזות העיר, גם העליות, וקצת צורם לי שהם אומרים את זה, כי כל המגדלים וכל השכונות החדשות, ששם כן ישולמו את אל השבחה, זה בסדר. ויש מגדלים באזורים מאוד מאוד ישנים שאושרו, ולא ראיתי שם שנלקחו דונם או דונם וחצי לצורכי ציבור, אלא נתנו למגדל יותר קומות, וקצת שטח יותר ירוק למטה. ככה שאני לא אגיד שזה צביעות, יש עיקרון שהוא מנחה. אני חושב שהבעיה הגדולה בתמ"א 38 זה שאף אחד לא נתן כללים. השאירו את זה פרוץ שכל עיר תעשה מה שהיא חושבת לנכון. וברגע שאתה משאיר את זה פרוץ ברמה כזאת, בלי לתת איזושהי הנחיות, בלי לתת איזושהי מסגרת יותר תכנונית אני אגיד, יותר מסודרת, אז בא לך רן קוניג, שהוא שנים ממתנגדי התמ"א, ואומר, אצלי בעיר לא יהיה ולא יקום, אלא אם כן, הוא נותן לך רשימת דרישות בלתי אפשרית, והיום כמל שמה גם מצטרף אליו, ויש הראשי ערים שאמרו, למה לא? ותראה את קריית אונו למשל, תראה ראשון לציון, חידשו את מרכז העיר שלהם, אני אומר בכנות, הערים בסופו של דבר נכון, עלות של תושב לארנונה היא לא כלכלית, אבל בסופו של דבר, הדיירים מרוצים יותר, החזות של העיר משתפרת, המחירים עולים, כתוצאה מזה, גם של הדירות, הנכסים, אנשים נהנים מזה. הם מקבלים דירה יותר גדולה, דירה חדשה, תלוי במקרה, כן, אם זה, תמ"א 38, 1 או 2, אבל אותם דיירים הם גם תושבי העיר. הם גם תושבי העיר.
זה, הם שיפרו את החיים שלהם, הם עברו מבית, ודרור, אתה מכיר את זה בוודאי טוב. דיירים שעברו מבית בין 30-40, פתאום מקבלים משהו חדש. פתאום חנייה.
תמה אחד, שווי הנכס עולה באיזה... עזוב שהוא גר, יש לו ממד.
בוא לא נדבר על שווי הנכס.
לא משנה. קח את האישה המבוגרת שגרה בקומה שנייה בלי מעלית, שכשיש חס וחלילה הזקה, אז היא צריכה לרדת למקלט. בוא לא נדבר כרגע על מצב המקלט, אם הוא קיים והוא מתוחזק, ופתאום יש לה ממד, והיא יכולה לגשת לממד, זה שווה לה לפעמים חיים. בטח ברמת גן ששם נפלו כל הסקאדים ב-91.
אני אומר באמת, זה משהו, אני אומר...
אני אבל לא פוסל, בניגוד למה שאומר ספקטור, אני...
חן, נקרא לו חן.
לא, ספקטור זה בסדר.
כולם קוראים לספקטור.
כולם קוראים לספקטור, זה בסדר.
כן, מעניין למה.
אני לא פוסל את תפיסת ראשי הערים, ואני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שראש עיר, שרואה מתחם של 4 דונם, שמתוכו הוא יכול להפקיע 600-700 מטר קרקע לצרכי ציבור, הוא לוקח את הדריכה לעיר ואומר לו, תעזוב הכל, תעשה לי את הפרויקט הזה. אם קודם, בפינוי-בינוי, הוא בוועדה המקומית, הוא היה ברקס, פתאום הוא משנה את המדיניות שלו, ואני חושב, ובוא נקר מל שמה הכהן, אני לא הצבעתי, כי אני לא תושב רמת גן, אבל אני חי בעיר הזאת ופעיל בה, הוא מבין בנדלן. הוא עורך דין, הוא שמאי מקרקעין, הוא מבין בנדלן. גם עם הרבה נכסים אישיים שלו, ככה הוא מציין לפחות. אני חושב שהוא מבין מה הוא עושה, ועוד פעם, אם הוא יסיר את הבירוקרטיה ויעשה מתחמים, הוא יגדיל את אוכלוסיית העיר, הוא יגדיל את איכות השירותים, הוא לא יגדיל את הארנונה, והעיר הזאת היא תתחדש, כי זה לא כיף להסתובב בחלק מה...
יש להעיר לרמת גן לאן להתפתח היום בכלל?
יש לה שני מתחמים, אולי. אולי. אחד זה לכסח את האצטדיון הלאומי.
כן.
ולהרים שם משהו שיכול להיות ברמת מתחם צמרות בתל אביב, על הירקון, עם נוף יפה של ירוק.
אוקיי, זה עוד 2,000 יחידות דיור במקרה הטוב.
נכון, ויש את השטחים שמדרום לרמת אפה לכיוון צומת מסובים ולכיוון משטרת מסובים.
נו, המקביל ששם, שם לאזור חריה.
שם יש 10,000 יחידות דיור
כן,
בתכנון, כן. ותם 5 ו-6, ויש את הקטע שבין צומת אל השומר לבר אילן, שאני מזכיר לכם, בר אילן זה חלק מרמת גן, אז בפרדסים לשעבר שם כבר בונים היום, וגם שם יש תכנון ל-5,000 יחידות דיור. אבל 15,000 יחידות דיור מחייבות את העיר הזאת להביא עוד לפחות 1,000,000 מטר משרדים. אחרת, העיר הזאת שבורה כלכלית.
אבל אתה רואה מה אתה אומר?
ודרך אגב, נכנסנו לפה היום, בידיעה שאתמול לדעתי אושר להקים מגדל משרדים של 40 קומות, צמוד לבסר 2, שזה ברמת גן.
עוד בניין משרדים.
אבל אתה רואה מה אתה, אבל אתה רואה מה אתה אומר לי. וזה למה אני אומר שיש פה איזה נגיעה של צביעות. כי כשזה מתאים להם,
ברור.
בשכונה חדשה, אז אין שום בעיה, ואין קשר בכלל להיטל השבחה, כי כמו שאתה אומר, היטל השבחה הוא פותר אולי נקודתית, בסופו של דבר מה שפותר את הבעיה, זה אזורי מסחר ומשרדים. ושזה מגיע לתמה, אז פה זה כן בעיה. תראה, אני אומר לך בכנות, אני מעריך את קמל שמה, אני חושב שהוא עשה גם אני זוכר אותו במה שנקרא כחבר כנסת, ופעילות פוליטית, ואני חושב שהוא בן אדם, כמו שאתה אומר, שמבין בנדלן, ועדיין, תשמע, הוא לא נכנס לחלל ריק. יש קודמים בתפקיד, ניתנו הבטחות, אנשים בנו על הדברים האלה. עוד פעם אני אומר, אתה ראש עיר חדש, אתה רוצה לעשות סטופ? אין לי בעיה. מיום שנבחרת, כל מה שהיה מהיום שאתה נבחרת, אין לי בעיה. אני מקבל את זה לחלוטין. ככה אתה רואה את העיר שלך? מצויה?
לא, אני לא חושב שהוא יעצור. קודם כל, אם ניתן היתר, אז ניתן היתר.
לא, אם ניתן היתר, ברור, לא, אבל מדובר על כל התוכניות שבעצם היו בדרך, וזה מדובר על לא מעט. אפילו הוא מציין שמדובר על בסביבות 100 בניינים. תשמע, זה לא בניין 2.
עדיין אני אומר, במקומות שלא תהיה התכנות להקים מתחמים, לא תהיה לו ברירה.
כן, הוא ייתן. הוא אמר שהוא יציר שהוא ייתן, למרות שאני חושב שזה יעלה תהנה, אבל אני אגיד לך משהו אחר. עם כל הכבוד למה שהוא אומר, אותה בירוקרטיה, אני עוד לא ראיתי ראש עיר שחותך בבירוקרטיה בצורה כזאת כדי שאותם מתחמים ייצאו לפועל. ולא רק זה, אני חושב שזה לא רק ברמה העירונית. אתה צריך את זה ברמה של ממשלה, אתה צריך פה חקיקה, אתה צריך פה זה.
וזה הנקודה שהעלית בתחילת דבריך, שאני מתחבר אליה מאוד, שבעצם אמרו, הגדירו בגדול מה זה תמה, גם ברמת גן, טרום עידן, ראש העיר הנוכחי, יש את סיפור המכפילים.
כן, כאילו, נכון.
ובכל שכונה,
כן.
בהתאם לאופי, קבע מהנדס העיר או אדריכל העיר, בתוכנית כזאת אחרת, מה היו המכפילים? זאת אומרת, אם אתה 3 קומות, בשכונה הזאת, אז אתה יכול להוסיף עוד 2.
כן, כן.
ואם אתה בשכונה הזאת, אתה יכול להוסיף עוד 6.
יש נוסחאות כאלה.
תוכנית הרובעים.
נכון, לקחו שכונה, בדיוק. לקחו כל שכונה ושכונה, ניתחו אותה, ניתוח, שאיך אומר... כן, לוקחת הרבה זמן, ובעצם אמרו, מה צריכה להיות מדיניות העיר? היא אושרה, ואז הבחירות החליפו את, את ראש העיר. אז זה נכון שאנחנו במרכאות זועקים את זעקתם של היזמים, האדריכלים, המתכננים, המהנדסים שהשקיעו בשנים האחרות.
סליחה, גם הדיירים, גם הדיירים.
אלא, יפה, ואני חושב שדיירים ידעו לקבל חזרה בלחץ נכון מול ראש העיר את מה שמגיע להם.
תשמע, הפחד שלי הגדול זה בעצם קלוגולמרנטים, בעצם כל אותם יזמים קטנים ובינוניים.
הם ייעלמו.
הם ייעלמו מהמפה, וחבל. בוא, תשמע, מדובר פה אם אנחנו מדברים על רמת גן, לפחות מה שהוא אומר, יכול להיות שהנתונים אחרים, אני לא יודע, לא בדקתי, 100 תוכניות. זה אומר לפחות 50-60 יזמים, עם לפחות 10,000 תושבים, אני ככה באמת עושה ככה סתם, שבעצם ייפגעו, ואני לא יודע, אני הבעיה שלי זה, אוקיי, אמרת מה שאמרת, עד שזה יצא לפועל, אני לא יודע אם תהיה ראש עיר, לא נעים לי להגיד, כן. כי אנחנו יודעים איך דברים הולכים פה ברמת החקיקה.
יש עוד משהו שהתרחש. בעצם, אם ניקח את המספרים של רמת גן, אז בעבר, בשביל לקחת דירה, סליחה, בניין, ולשכנע סו קול את הדיירים, להיכנס איתך לתא, מה הבטחת להם? יהיה לכם בניין חדש.
נכון.
יהיה לכם מעלית, יהיה לכם ממד, והיו לכם שתי תוספות, בגדול, מרפסת שמש, ועוד, הממד מוסיף עוד חדר או...
כן, חדר, חצי חדר, כן. שני שליש.
תלוי בגודל.
בגודל.
עכשיו, בשביל לתת ברמת גן עוד 14 מטר דירה לדירה קיימת, היזם צריך, בשביל לתת 14 מטר ממד ומרפסת נגיד, היזם צריך לייצר עוד דירה בשביל להחזיר לעצמו את ההשקעה של הדירה הזאת, שהרגע נתנו, את הדירה החדשה ואת הרווח היזמי. היום, ברמת גן, כשאתה מדבר עם, עם ועדי בתים, הם כבר מבינים, לא תהיה תוספת, יהיה חיזוק. יהיה עיבוי של המבנה. לא בטוח שיהיה ממד.
כן, זה אחד האבסורדים בחוק.
הם מבינים את זה, אתה אומר.
תמה 38-1, אין חובה לתת ממדים. הרבה אנשים לא מבינים את זה.
כן, אבל תסתכל, אתה יודע, נניח והיה חובה לתת ממדים, עדיין צריכים לייצר הרבה כסף בשביל אותם ממדים, ואין לך את מי שייתן לך את התוספת דירות, או את ההכנסה הנוספת, את העלות, אז יזמים לא היו ניגשים לעסקה הזאת.
אם זה היה פשוט, כנראה שכולם היו עושים את זה. זה לא פשוט, זה מורכב. אני אומר בכנות, אני ראיתי לא מעט יזמים בתחילת הדרך, שזה היה עוד קצת מערב פרוע, שכל בן אדם שרצה להיכנס לנדלן אמר אני יזם תמ"א 38, לא ראיתי לא מעט מהם נופלים, חלקם אני הזהרתי אותם בתקופה ההיא, בתקופה שהייתה חמה, זה קצת היה אחרי 2005, קצת 2009-2010, שזה נהיה קצת יותר תדיר הפרויקטים האלה, שצריך פה בן אדם שמבין, זה אנשים שצריכים לבוא מתחום הנדלן, לא שהיו כאלה שלא ולא הצליחו, אבל אין ספק שמי שהיה בעל הבנה ראה את זה, והיה פוטנציאל, אבל ככל שהזמן עובר, המורכבות תמיד גדלה. באמת, שאלה לאן התחום הולך, אני לא יודע. תשמע, גם אתמול היה את הכנס, אז אני אומר, הכיוון של הכנס אמר פריפריה. אמר, תשמעו, עם רמת גן אי אפשר. בוא נדבר, ליציאה מגוש דן הקלאסי, שזה רמת גן גבעתיים תל אביב.
גם פתח תקווה מבחינתי.
אבל אמרו, צאו לאזור השרון, צאו יותר לאזור השפלה, לראות האם יש כדאיות כלכלית שם. יכול להיות, יכול להיות. אני לא פוסל את זה. יכול להגיד שגם הגיע אליי כל מיני כאלה וכאלה הזדמנויות עסקיות בערים שבשפלה עכשיו וגם בשרון. אפילו במושבים. בדיוק היום, אבן יהודה.
נכון. אתה מבין,
משהו שכאילו בעבר היה נחשב בלתי אפשרי. היום, בגלל הכדאיות הכלכלית. כנראה שייצאו מה שנקרא מאזור המרכז, מי שישאר במרכז בתל אביב או ברמת גן, זה כנראה יהיו רק הגדולים באמת, החזקים, שיכולים באמת להגד מסביבם 7, 8, 9, 10 בניינים, אני כבר לא יודע מה תהיה הדרישה של אותו מתחם, כי אף אחד לא יודע עד היום.
נכון.
5 דקות, 4 דקות הפסקת שיר.
איזה? בסדר? מה
אתה שם לנו? נראה, סימפלי רד.
סימפלי רד.
זה מה שהיה לי פה.
מעולה. Stand up for myself. This society don't care about nobody else. But to be strong. Even if I know that this feeling is wrong. Even if I know that this world is meant to share. Wait a minute, this is wrong. Even the birds still sing their faithful song. And your beauty lies within you. Look in the mirror, baby. What you gonna do when your friends have gone away and deserted? This world is
meant to share. Wait a minute, it's wrong. Even the birds still sing their faithful song. And your beauty lies within you. Look in the mirror, baby. Look in the mirror, baby.
בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן באולפן, עופר לוין, דרור בוקצ'ין, ואנחנו מארחים את עורך הדין חן ספקטור. לא יעזור, זה
עופר יותר גרוע ממני.
כן, זה
בקטע הזה.
לא, יש בעיה, ברגע שאתה נדבק לשם מסוים, לבן אדם, לא משנה כמה פעמים יתקנו אותך, זהו. זה טבוע.
בגלל זה כולם קוראים לי ספקטור, זה לא קוראים לי חן, הכי מצחיק, יש לי שם שני, מתקשרים, שואלים אותי, אני אומר, אני לא משתמש בשם הזה, אז אני לא...
אתה יודע שזה או מהמילואים, או מס הכנסה.
לא, זה תמיד מהמילואים. תמיד מהמילואים.
תשמע, בתחילת השיחה שלנו דיברת על איזושהי עסקה מורכבת. בוא נדבר רגע על עסקאות מחר מורכבות, ואיך, או כיוונים, איך לא ליפול להם, או איך לצאת
מהם. ומה לעשות בכלל שנכנסים לעסקה?
בוא נגיד ככה, עסקת נדלן בסיסית מתחילה, לפחות מבחינת העורך דין, בוא נגיד את זה ככה, אחרי שמתווך שידך בין הצדדים, או שמצאו אחד את השני בצורה כזאת או אחרת, והעורך דין אחד פונה לשני, אנחנו תמיד מתחילים מהדבר הבסיסי, וזה מה שנקרא איפה רשומה הדירה. האם זה בנס טאבו, האם זה מנהל, האם זה חברה משכנת, מושה, חברת גוש חלקה. יש לנו הרבה המצאות שהמציאו עם הזמן.
ספר לך סיפור, סליחה שאני כותב.
לא, בכיף.
יש לי לקוחה שאני מלווה שמחפשת היום דירה להשקעה בחיפה. הבחורה חורשת את חיפה, מוצאת כל פעם נכסים אחרים באזור הדר בעיקר. זה הסכום שיש לה לטובת ההשקעה.
כנסייה.
תדע לך שזה
חכירה מכנסייה.
כן, כן,
יש כמובן
מהוואקף המוסלמי.
אני אומר לה כל פעם, לא משנה השם שלה, אני אומר לה כל פעם, תעשי לי טובה.
רינה, את לוקחת אותי לפרוצדורה.
כן, אני אומר לה, קודם כל, אני יושבת עם המתווך, אני מבקש נסח טאבו, לראות נסח טאבו, ואז כל פעם חושכות עינינו, כי הבנק הזה לא ייתן לה הלוואה, והבנק הזה כן יוכל לתת, אבל לא לפי ההכנסות של...
תדע לך שאין, תדע לך דרך אגב,
הכל פתיר.
תלוי כמון יש לך.
לא, אני אגיד לך בדיוק, יש עניין של, תראה, משפטית, אין שום בעיה לעשות את העסקאות האלה. אפשר להגן על הרוכש בצורות כאלה ואחרות, וכמובן שצריך לקחת בחשבון שנכס שהוא לא מוסדר, מה שנקרא, מה שנקרא הרישום הקלאסי בטאבו, שיש לנו רישום ויש תת חלקה ויש...
שהכל ברור, מאוד ברור.
להפך, היום אנחנו מתקדמים, עוד מעט תצא בעצם אפילו ברמה של קואורדינטות, כלומר, זה הליך אפילו יותר מתוחכם של הרישום בטאבו, שאמור להיכנס בשנים הקרובות לתהליכים, שגם אם זה לא ברמה הזאת, אפשר לבצע עסקאות, זה אין שום בעיה. כמובן שצריך להתחשב בזה אולי במחיר, אולי בהגנות המסוימות שאתה לוקח אחת על עצמך, וכמובן, כמו שאתה אומר, משכנתאות, היום אני לא מכיר מישהו שקונה בלי משכנתה.
לא, אם אתה יודע, אני אחזור שנייה לסיפור שהתחלתי לספר לכם אותה, חברה שרשומה על הנכס, עכשיו כולה משכנתה 600 אלף שקל, והבנק, הרי מה הבעיה? הבנק מפחד לאבד את ה-600 אלף שקל, כי יום אחרי שתהיה את העסקה, ירשמו את העסקה על הזוג, על המשפחה, אותה חברה שיושבת במדינת עולם שלישית, לא תהיה בטאבו. אבל הפרק זמן הזה, הבנק מפחד לתת את המשכנתה בשביל הפרק זמן הזה.
טוב, אבל רגולציה של בנקים, אפשר לדבר אבל, לדעתי כמה תוכניות.
לא, אבל מכאן אנשים צריכים להבין שזה לא, ואני דרך אגב לא מזמן כתבתי שום סוג של מאמר על זה, אנשים, ואתם תהיו לי בריאים עורכי הדין, ממציאים כל מיני המצאות שלא קשורות לבנק.
מומחים. טוב, גם לא הבנק, ש... אני רוצה להגיד לך, גם הבנקים ממציאים לנו המצאות. בוא.
בסדר, אבל אתה
יודע. אבל הנה מגיע החלק הפרקטי. אל תחתמו, אם אתם תלויים במשכנתה, אל תחתמו על ההסכם שהוא מחייב אתכם, אם לא אישרתם את המשכנתה בבנק.
על הנכס הספציפי.
אני דרך אגב אישרתי להם משכנתה על הנכס הספציפי.
בדיוק, בדיוק. אולי אני אבדל את זה שנייה, אתה בטח יודע את זה יותר ממני. יש מה שנקרא אישור עקרוני למשכנתה. אני רוצה להגיד, אין בזה כלום.
נכון.
אין בזה כלום. זה אומר שהבנק מוכן תמורת ההכנסה, נכון? אני אתקן
אותי. הצהרה של ההכנסה, אתה לא חייב להצהיר.
אין קשר בין הנכס לאישור עקרוני.
כשזה נכס שהוא מה שנקרא, הוא לא הנכס הקלאסי, שזה בוא נגיד, אני אצמצם את זה, נכס קלאסי זה בוא נגיד טאבו מנהל חברה משכנת, ששם אין הרבה פחד לבנקים, כי בכל זאת זה דבר מוסדר או הולך להיות מוסדר, או לפחות יש רישום ברמה של מנהל מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, איך שהם רוצים לקרוא להם עצמם, או הטאבו כמובן, או חברה משכנת שיודעים שגם יש אישורים, עומד מאחורי איזה משהו, זה לא איזה משהו פרוץ, אז באמת שמה אין כל כך הרבה סכנות, כשזה מגיע באמת למושה, חברות גוש חלקה, חכירה מהכנסייה.
אז זהו, יש לך גם...
או הוואקף המוסלמי.
או חשד לחריגות בנייה. אני דרך אגב, עכשיו נתקלתי עסקה עם עורך הדין ששמע פרטי חן, שהמשפחתה של אחד הנדבנים הידועים בארץ לשעבר והנכס של 2,300,000 חוזה שמה העריך 2,000,000 כי יש 300,000 שקל העריך בחריגות השווה לקדמות ואז הבנק, היא אמרה דרך אגב ללקוח, אל תיכנס לעסקה הזאת. והבנק בא ונותן קונה התניות מסוימות, בגלל שהוא מפחד שעיקולים או קונה כאלה דברים.
לא, תראה, אבל אני אגיד את זה אולי בצורה ברורה ביותר, שאופן הרישום של הדירה משפיע על העסקה בצורה ישירה. יש דברים אחרים, כמו שאתה אומר, משכנתה, חריגות בנייה וזה, אבל האלף בית, ולפעמים זה דבר שמטרף אותי. אני יכול להגיד לך, אני גם הייתי עושה בזמנו קורסים למתווכים ולהכנה לבחינה וכדומה, ואמרתי להם, אין דבר יותר בסיסי. ובחלק, דרך אגב, זה מהחובות של מתווך. אנשים לא יודעים את זה. המתווך אמור לדעת אם הוא עובד, כי אם הוא מייצג מוכר, אוקיי? אם קונה, אולי זה לא המקרה, אבל אם הוא מייצג מוכר, אתה צריך לדעת איך הדירה רשומה. עכשיו, אם הדירה לא רשומה בכלל לבן אדם, הנה, יש עסקה, עוד פעם אני אומר, יש פתרונות משפטיים כאלה ואחרים, אבל זה לא המקרה הקלאסי. עסקה שהייתה לי לפני, ממש לפני שבוע, שהדירה ניתנה במתנה, מאבא לבת. הדירה, אבל עדיין רשומה, על האבא. ולא עברה עדיין לבת. אז אני אומר עוד פעם, אפשר לפתור את זה. זה לא שלא ביצענו את העסקה דרך אגב, ביצענו את תנאים, כל מיני התניות משפטיות כאלה ואחרות, כדי שיגנו גם על הקונים, גם על המוכרים, שהכל יהיה מסודר. אבל בזה אנחנו מתחילים בעצם, כשאני בא לעסקה, וכל עסקת נדלן, הדבר הראשון שאני מסתכל זה לא המחיר, ולא מהמתווך, ולא מהקונה, וגם לא מהמוכר. זה חדירה רשומה. אם הדירה רשומה כמו שצריך או לא רשומה כמו שצריך. ובדרך כלל גם עורכי הדין כבר, בוא נגיד אלה שעוסקים בנדלם באופן תדיר ויודעים על מה הם עושים, כי אני גם אומר, גם יש עורכי דין שעוסקים רכש מחר דירות שזה בכלל לא עיסוקם, הם בכלל מתעסקים בתחומים אחרים. צריך לפנות לעורך דין שמתעסק בנדלן. הדבר הראשון שהם ישר, שהם מעבירים לך את החוזה, הם מעבירים לך נסח טאבו, אישור זכויות כזה ואחר. ואז אתה באמת לומד על כל המקרים, ואז יש לנו באמת את המקרים החריגים, כל מיני חכירות, גם דרך אגב חכירה לעיריית תל אביב, אנחנו מכירים גם מקרים כאלה, חנויות עסקים, לפני כמה שנים הייתה איזו שעורייה, כי העירייה לא הסכימה להאריך את החוזה חכירה של אותם עסקים, שגם עיריית תל אביב החכירה עסקים.
שזה עכשיו בכפר סבא דרך אגב, כן, שמתחם לא שלם.
שלא רוצים להאריך את ההסכם חכירה. כן.
אגב, גם הסכם שכירות, פשוט, סטנדרטי, לא של דירה, אלא של חברה שרוצה לזכור איזשהו משרדים, או נגיד באזור מסוים, אזור משרדים, ויש לה עניין לעשות בנוסף למשרדים איזשהו משהו שהטאבה לא מאפשרת, וצריך את הבדיקה מקדמית.
עזוב טאבה, אני מדבר על רישוי בסיסי, אם זה לא משרדים. היום בדיוק דיבר איתי לקוח על פתיחת חדר כושר. תשמע,
הוא בא לאיזה... חדר כושר צריך רישיון עסק. סטודיו לא צריך
רישיון עסק. בדיוק, אמרתי לו.
בכל עיר הדרישות לרישיון עסק, בתחום של חדר כושר.
בדיוק, אמרתי לו, תשמע, אני לא חשוב באיזה עיר, הוא פותח את החדר כושר. הבניין, כמובן שהקבלן או מי שמזכיר לו את הנכס, אומר אין בעיה, הכל אפשרי וזה. אמרתי לו, הדבר ראשון שאתה צריך לעשות, זה ללכת לרישוי עסקים, לשאול מה הדרישות הבסיסיות, לפתוח מכון כושר בבניין כזה, האם בכלל אתה יכול? אז אני אומר, הדברים האלה כמובן, מי שעוסק בתחום, זה הנקודות הראשונות שהוא בודק.
התחום, אני רק לוקח את מה שחן אמר, ואני מאגד את זה למשפט. כשבא אליי לקוח מסחרי, ואני שואל אותו מה הפעילות שאתה רוצה לעשות, כי במגורים זה נורא פשוט.
כן, במגורים זה יותר פשוט, כן.
הוא אומר לי את הפעילות, אני אומר לו שנייה. לא שומעים אותי?
שישמע אותך יותר ברור ככה.
הבנתי. כן. אז אני אומר לו, אוקיי, אנחנו יודעים מה מצריך רישיון עסק, ואז אנחנו אומרים לו, בוא, תראי קודם כל, מה הארנונה שצפויה לך, כי לכל עסק, בצו הארנונה של אותה עיר, יש סוג אחר, מחיר אחר למטר.
סיווג,
בדיוק. ואז אומר לו, אני מציע לך ללכת למחלקת העסקים, ארנונה עסקית בעירייה, לבוא עם הכתובת של הנכס, ועדיף בגוש חלקה, ולהגיד לו, אני רוצה להקים פה, במקרה דנן, חדר כושר, מה התהליך שאני עומד לעבור? אני יודע להסביר לו את התהליך, אבל פתאום יבוא אליו הדסאי של העירייה ויגיד, לא, טאבה לא מאפשרת לך לעשות פה רישיון עסק. אין לנו עניין שתעשה פה חדר כושר.
אני רוצה להגיד לך, דרך אגב,
ואז בן אדם שנכנס וחתם וכבר הזמין...
מה זה? האדריכלית כבר עובדת על המקום חודשיים.
עזוב, הוא הזמין סחורה במחולה.
לא, עזוב, אני אגיד לך יותר מזה, אתה אומר במגורים, כמה פעמים אני מגלה פתאום שבאה אליי עסקה, ובכלל זה לא דירת מגורים, זה מחסן, זה דברים שקיימים, זה פשוט, תראה, היום, אני לא יודע, אתמול ראיתי גם בחדשות על מצוקת הסחירויות, מה הולך שם שמזכירים דירה בתל אביב. תשמע, היום הופכים כמעט כל דבר לדירה, רבותיי, לפעמים זה לא דירה, זה מחסן.
עדיין אתה יכול להזכיר את זה למגורים?
בוא נגיד שאני לא הייתי ממליץ ללקוחות לעשות את זה.
שזה לא...
יש עניין, א', הוא צריך לקבל מזה אישור מהעירייה,
אתה רוצה סיפור שאני אספר לך? לפני 10 שנים ליוויתי חברה לסרטים, והיא שכרה בנחלת יצחק, אני לא זוכר את המספר, משרדים. עכשיו, המשרדים שם היו, קומת עמודים, סגרו את העמודים מסביב, והזכירו להם את זה. ממש פתאום יום אחד, צעקות, עיריית תל אביב באה להרוס. לא עניין את העירייה כלום. באו עם ג'קסון, פתחו בין העמודים.
מה אתה אומר? מה, בלי התראה, בלי כלום, ככה?
הם כנראה התראו את בעל הבית. זה היה דרך אגב, זה היה שבועיים אחרי שאותה חברה עברה. הייתי שם, אתה יודע, והם... עכשיו, נכון, אין בהם, קיבלו את הכסף, אבל... כל ההליך הוא היה צריך למצוא מקום, תבין, זה חברת סרטים, היה להם כל הסרטים, וקלטות בטא כאלה ודברים, זה לא, ומחשבים וציוד, ולא עניין את העירייה כלום, פעם ראשונה שהעירייה עבדה כמו שצריך, אתה יודע. אבל זה היה...
ויכול להיות שהחבר'ה האלה שילמו ארנונה לעירייה על החלק הזה.
סביר להניח.
כן, ברור, אין קשר. זה מאוד חשוב להדגיש. אין קשר בין תשלום ארנונה לבין היתר או אישור לשימוש חורג. מה שנקרא, כן? זה יכול להיות מחסן, אתה תשלם על זה ארנונה למגורים, אבל זה אסור למגורים. ולכן אני גם לא ממליץ ללקוחות לעשות את זה. אני לא יכול להגיד אבל שעסקאות האלה לא קורות, כמו פיצול דירות. זה אותו סיפור. האם
שזה מותר? פלילי.
עזוב את ההיבט הפלילי, בעירייה באה אחרי זה עם דרישה כספית לא קטנה, במיוחד בתל אביב, באה בדרישה כספית, אחרי זה גם רשות המיסין מצטרפת, כי אומרת אם פיצלת את הדירה, סימן שקיבלת יותר ממה שמותר על פי דין, מה שנקרא 5,000 שקל שפטורים על פי שכירות, אז קיבלת בטח יותר, אז מה שנקרא כל הרשויות אחת אחרי השנייה נופלות על אותו בן אדם.
הצהרת שמכרת דירה אחת.
כן, ולמעשה מכרת שתיים.
אני רוצה
למרות, לשאול... למרות שדרך אגב אפשר לבקש היתרים לדברים האלה, אנשים פשוט לא עושים את זה.
לבקש אפשר לקבל את
זה. לא, זה לא מדויק. אני יודע שפיצלו, יש כמה, בוא נגיד צדיקים שהלכו ועשו, ארוך. התהליך מאוד ארוך, מאוד קשה. כן.
אני רוצה לשאול רגע ככה, בזמן שנותר, הנושא הזה של חוק הגנת הדייר.
חי ופועם, לא יאמן, כן.
עכשיו, אני איפשהו שמעתי שמוע, שברגע שיש בסחירות, גם שאני מחדש, רצוי אחת לחמש שנים, לעשות חוזה שכירות חדש, לא חידוש, נספר חידוש.
זה שילוב של כמה דברים אתה מדבר פה. תראו, בעיקרון, אם יש לך חוזה שכירות שהוא מעל 5 שנים, הסוחר יכול לרשום אותו בטאבו. ידעתם את זה?
כן.
כל מי שיש לו הסכם שכירות, למה תמיד עושים את תקופות האופציה? למה אף פעם נותנים שכירויות לטווח ארוך? למה כל זה? כי לכאורה הסוחר יכול לרשום אותו בטאבו. להגיד לך שיש לזה הרבה משמעויות... לא, אבל יש לזה משמעות.
זה יכול להיות סוג קומיסיון כזה, אתה רוצה שנשחרר מהטאבו?
בדיוק.
100,000 שקל.
אם כבר נגענו בזה, אנחנו, הסחירות תהיה למקסימום 24 שנים ו-11 חודש, בשביל לא להגיע
לזה חכירה. לא, מעל 5 שנים זה חכירה, ולכן הוא יכול לרשום את זה. מה שאתה מדבר, מעל 25 שנים זה חכירה לדורות.
נכון.
ואז זה באמת חכירה קלאסית.
כלומר, אם אני עושה שכירות, לעשות את ההסכם שכירות ל-4 חודשים ו-11 חודש, או 4 שנים, אבל...
א', אני לא מכיר מי שעושה 4 שנים ו-11 חודש, בדרך כלל זה שנה-שנתיים.
בוא תעשה שנה-שנתיים, תעשה הערכה, אבל בשנה החמישית... תעשה חוזה חדש.
תראה, זה לא עניין של חוזה חדש. בסופו של דבר, אתה מסתכל על הערכות, האם יש צורך משפטי או לא משפטי, אבל בעיקרון, אני חושב דווקא בחוזה שכירות הדרישה הזאת לעשות אחרי 5 שנים. אני יודע, יש הרבה עורכי דין שאומרים את זה, אני דווקא לא דוגל בזה. אני חושב שאם אתה עושה חוזה שכירות נכון, עם אופציות, אחרי שהוא נגמר, צריך חוזה חדש, זה הכל. לא לעשות את זה מעבר לזה.
טוב, גם בסחירות אני חושב שנכון איפשהו להתייעץ עם עורך דין, לא כולם בא להם את זה, כי אומרים, הוא ייקח לי חודש סחירות, והמתווך עוד חודש, אז מה נשאר לי?
אבל אני רוצה להגיד לך, תשמע, עוד פעם אני אומר, זה נכס כל כך יקר, השקעת כל כך הרבה כסף.
לא, אנחנו מדברים מצד הדייר. בעלי הנכס,
הדייר?
באים לדייר עם הסכם מוכן, אומרים לו, הנה פה חותמים ופה חותמים, שלום על ישראל.
גם הדייר, אני לא יודע, תשמע, אני רוצה להגיד לך, יש לי נכסים שאני מייצג בעלים, שדיירים באים, וכן, לפעמים באים עם הערות, באים עם עורך דין. עוד פעם, תשמע, אתה, עוד פעם, זה המקום שאתה גר בו. אתה רוצה לקחת סיכון שמחר יהיה בעיה, שאתה צריך להוציא את הילדים, בטח משפחות, אני אומר, רווקים זאת, חצי נחמה, יאללה, לקחתי את כמה דברים שלי ויצאתי. משפחות עם ילדים, עכשיו לשנות מיקום, בתי ספר, גנים וזה. אבל, תשמע, אני חי את השטח, תשמע, הסכמי שכירות נחתמים בלי עורכי דין תקופה ארוכה.
ספקטור, אני רוצה להפתיע אותך.
כן.
אנחנו עומדים לסיים את השעה שלנו.
באמת?
ידעתי.
זה טס מהם.
מה זה טס? הייתי בטוח שזה... יש לנו עוד זמן.
אז בדרך כלל אנחנו נוהגים... אז קודם כל, יהיה מאוד כיף להקשיב אותך, לשמוע אותך.
גם דרך אגב, חגי פנחס האזין לנו והוא נהנה.
תודה לחגי.
חגי אופיר פנחס.
אתה מקבל פה הרבה וואטסאפים, אז אנחנו כנראה לא היחידים שנהננו.
ידע.
אם אנשים אחרים רוצים ליהנות משירותיך, איך הם מגיעים אליך?
אני יושב ברחוב סמילנסקי 10 בנתניה.
ידפקו לך בדלת.
ידפקו לי בדלת. תמיד אפשר להשיג אותי בטלפון של המשרד, 073-2060-290, או באימייל, henc.s.spector@law.co.il, ואני אשמח לענות לשאלות, וכמובן דרך עמוד הפייסבוק, גם העסקי, ספקטור ושות משרד עורכי דין, או חן ספקטור, מוזמנים לפנות.
אין הרבה חן ספקטור.